אמן. והנה אנחנו בנתיב השלום, בעיצומו של פרק ג' במהדורת ברקוביץ', שזה עמוד רש עין ת', שהיא המהדורה המצויה פה על השולחנות, עמוד רש עין ת', בעמודה השמאלית כמובן. ובפרק קמא דשבת אמר רבה בר מחסיה. אם אנחנו מדברים על השלום, הרי סוגיית השלום נידונה בכל חריפותה בספר בראשית, במחלוקת יוסף ואחיו, ולא יחלו דברו לשלום, נכון? ויסנאו אותו ולא יחלו דברו לשלום. וזה התחיל ממה? מזה שיעקב עשה ליוסף כתונת פסים. כל השאר, כל הסיפור של החלומות והדיבורים, זה בא רק לאחר מכן. למה אתה מעקם את הגב שלך? אני לא פסקה, אני בן אדם, אבל אנחנו נמצאים בפסקה, דיבור המתחיל ובפרק קמא דשבת. ובפרק קמא דשבת. בסדר? טוב. ובפרק קמא דשבת, אז באמת יש דיון פה על הנושא של יוסף ואחיו, בתור הסוגיה המרכזית העוסקת בשאלת השלום בתורה. אמר רבה בר מחסיה, אמר רבי חמא בר גוריה, אמר רב, לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים. כלומר, אל תעשה העדפות. שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. עד כאן. מה, מה זה לא נכון? זה אחר כך, אבל זה התחיל ממה? אבל זה נקודת ההתחלה. זאת אומרת, לפעמים אתה רואה שיש מחלוקת בנויה על טענות הגיוניות, יש שיח רציני, אבל אם אתה חותר מתחת למה שמתחת, אז אתה מגלה נקודה של איזשהו תסכול מהילדות או כל מיני דברים כאלה. קוראים לזה תת-מודע. אז נכון, אם היית שואל את האחים, מדוע אתם שונאים את יוסף, הם לא היו עונים, זה בגלל שני, משקל שני סלעים מילת. ברור שלא. אבל התורה מגלה לנו שזה התחיל משם. בסדר? לכן אומר רב, לעולם על ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת, שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו, נתקנו בו אחיו, ונתגלגל הדבר, וירדו אבותינו למצרים. עד כאן. אם כי אפשר לטעון שירדו למצרים מסיבות אחרות, אבל אנחנו רואים דרך מה זה יתגלגל. כן, מה אתה אומר?
כמו שאמרנו שרחל ו...
זה לא משנה. כי השאלה היא מה אנחנו לומדים מזה. כלומר, אם אתה מדבר במדרגת בני יעקב עצמם, ייתכן שזה קשה לנו להשיג מה בדיוק יתהלך שם. אבל כיוון שהתורה כתבה את זה, היא כתבה את זה עבורנו. ועבורנו הדברים האלה משמעותיים, שלא ישנה אדם בינו בין הבנים, בגלל שני, משקל שני סלעים מילת. כן. כן, לכן אני מיד הוספתי שאפשר לדון בזה בכל מיני אופנים, ולכן אני הוספתי שאנחנו לומדים איך זה יתגלגל. לא למה ירדו למצרים, אלא איך זה יתגלגל. כן. אני לא יודע, פה רב מביא ראייה לא מצווה. אז אתה מקשה על הגמרא ממה ששמעת. אולי קשה מהגמרא על מה ששמעת. אז אנחנו לומדים עכשיו את הגמרא. בסדר? שבגלל שמשקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף יותר מבניו, נתגלגל הדבר, ירדו אבותינו למצרים. על מה אתה צוחק? מילת? אתה יודע מה התשובה. מה התשובה? שאתה צריך לשאול את החבר'ה האחרים שלא שאלו. סימן שהם יודעים מה זה. מילת זה משי. מילת זה משי. בסדר? מה? למה הציל אתכם? מה, לא ידעת מה זה? טוב. ופירוש זה. פירוש זה. עכשיו עד כאן דברי הגמרא. עכשיו פירוש המהר"ל. ופירוש זה. אף על גב, הנה, זה מה שאתם שואלים כולכם. לכבר נגזרה הגזרה שירדו אבותינו למצרים, שירדו למצרים. כן, הרי הגזרה הייתה, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולים, אז מה אתה אומר שזה בגלל שני סלעי מילה? מכל מקום, צריך סיבה גדולה שעל ידי זה תקוים הגזרה. כלומר, יש הבדל בין גזרה לבין הכפתור. הכפתור שבו אתה מדליק בסופו של דבר את המכונה, את הפצצה. כן? אז צריך משהו שיצית. ההצתה הייתה הדרך הסיפור הזה. אז נכון, היו יורדים למצרים בכל מקרה. אבל דרך מה זה קורה? נכון, בדיוק אותו דבר. כן, שיראו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון את המקדש בנוי וחרב ובנוי. זאת אומרת שזה חלק מהתוכנית של ההיסטוריה, שיהיה חורבן המקדש. השאלה היא איך, דרך מי. לא, זה משנה מצד שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. מה? האחי, האבא, האבא, כן, האבא. כן, כי לפי עניין הגזרה צריך שאלה סיבה גדולה, ולכך אמר שאם לא היה דבר זה, מה שהיה משנה בין הבנים שהוא דבר גדול, לא היה הדבר הזה סיבה לדבר גדול כמו ירידת מצרים, כי דבר קטן אינו נעשה סיבה לדבר גדול, שאין זה סדר ומנהג העולם כך כלל. אז לכן אומר המהר"ל, אם זה יתגלגל על ידי שינוי בין הבנים, סימן ששינוי בין הבנים זה דבר גדול. שאם לא כן, זה לא היה סיבה לדבר הגדול. ומה שאמר משקל שני סלעים, הרי בתורה לא כתוב שני סלעים. מה כתוב בתורה? עשה לו כתונת פסים. לא כתוב כמה זה שקל, ושזה היה עשוי ממילת. לא כתוב. כתוב כתונת פסים. ומה שאמר משקל שני סלעים, כי שתיים הוא מספר, ואין חילוק בין שעשה יעקב ליוסף משקל 10 סלעים או 100 סלעים. ראוי לומר, בשביל משקל 2 בלבד, מפני שמספר שניים הוא מספר. ולכך נקרא 2 מלשון שינוי. כי המספר אינו בלא שינוי. כי כל אחד הוא בפני עצמו ויש שינוי בין זה לזה, ודבר זה פירשנו במקום אחר. כלומר, השינוי בעולם מתחיל מן המספר, והמספר המינימלי הוא 2. 1 זה לא מספר. כן? 1 זה לא מספר. מה? כי זה לא נוסף על משהו. אתה לא סופר. לא סופרים 1. סופרים 2. כן.
למה צריך סיבה גדולה שעל ידי זה תיתן 3?
דבר גדול קורה על ידי דבר גדול. כלומר, לא ייתכן שמשהו משמעותי בהיסטוריה יתרחש על ידי סיבה מקרית חסרת משמעות. זה כמו שאל אומרים, הקמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מה זה קמצא ובר קמצא? שם יש עניין של שנאת חינם. אז זה רציני. כלומר, מדובר במשהו גדול שגרם לחורבן. לא סתם איזה, במקרה מישהו החליק על קליפת בננה. במיוחד שבננות לא היו בימי בית שני. כן, טוב. מה? גם, גם כן. אותו דבר, לפי זה. כן? כל דבר גדול. כל דבר גדול צריך לקרות על ידי דבר גדול. כן.
במציאות אחד מספר.
מה אכפת לי מהמציאות? אנחנו אנשים דוגמטיים, קונספטואליים, הולכים לפי התיאוריה. טוב. וכאשר יעקב עשה חילוק ושינוי בין הבנים, אמר, בשביל משקל שני סלעים שהוא נחשב מספר, אבל אם לא היה רק משקל אחד, אין זה מספר. הנה, אתה רואה? הוא חולק עליך. ואין זה דבר חשוב כלל, ולא היה זה שינוי. אבל בשביל שאוסיף ליוסף משקל שני סלעים, אז כלומר, ברגע שאדם משקיע פעמיים, סימן שיש פה תוספת, יש איזו הבדלה לעומת האחרים. בזה עשה שינוי בין הבנים, היה דבר זה גורם מחלוקת, עד שהיה זה סיבה שירדו למצרים. ועוד, כי תכף ומיד שאוסיף שני סלעים, נראה חילוק. וזה, כי בוודאי, אילו היה מוסיף סלע אחד, היה יוסף ראוי לאותו סלע, כמו בן אחר, ואין זה חילוק. ולא היו מקנים בו אחד, כי נתן לו סלע אחד, ולאחר ייתן גם כן סלע. אבל כאשר יש כאן שני סלעים, אם נתן סלע אחד ליוסף, היה לו לתת סלע השני לאחר. ולכך על ידי שני סלעים הייתה המחלוקת בדבר, גם זה נכון, הוא קרוב אל הפירוש הראשון. כלומר, אם יש לאבא שני סלעים לתת, שייתן אחד ליוסף ואחד לשני. למה אתה תתן שניהם לאותו אחד? זה עצמו השינוי. אני
בשלוש, שני בנים, אני אקבל שתיים.
למה? אבל יש לו 12 בנים. אז משהו אחר. אז באמת לא הייתה סיבה לסנוע, כי זה רק תוספת אחד.
גם הילד השני היה
מכן. לא. כי יש רק שלושה. אי אפשר לחלק את השלישי. אז אי אפשר. אז ההיגיון גובר. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מותר, עכשיו, כן, אנחנו עוברים כאן לעוד מקור, בנושא של השלום. עכשיו, יש פה שאלה, מה ההפך של שלום? מלחמה. מלחמה. האם צריך לעשות מלחמות? התשובה היא שכן. יש צורך להילחם בעולם. כלומר, העולם הזה הוא עולם שבו יש מלחמות. זה נתון היסטורי. מה אתה אומר? לא שומע.
האם זה מוכרח שההפך של שלום יהיה מלחמה?
זה הגדרה. זה עניין סמנטי. זה לא ההפך. טוב, מה? יעיין נא כבודו בספר קהלת, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת ועת למות, מה איך זה מסתיים שם? עת מלחמה ועת שלום. מה אני אעשה? מה? איבה, ההפך של איבה זה אהבה. אהבה. וההפך של שלום? מלחמה, יפה, כן? צדקת, אם כן. ואמר רבי יוחא, אז אם ככה, נשאת השאלה, מה?
אהבה ושלום,
אהבה ושלום זה שני דברים שונים. אהבה יכולה להיות סיבת השלום, אבל אהבה איננה השלום. כפי שציינת בצדק. אם כך, אנחנו כאן צריכים לדון על מעמדה של המלחמה. בכלל, נשאת השאלה, מה יותר טבעי לבני אדם? האם הטבע של בני האדם זה השלום או המלחמה? אם אנחנו נעשה סקר עולמי ונשאל מיליארדי בני אדם, האם הם אוהבים יותר שלום או מלחמה? אנחנו נקבל תשובה נחרצת שרוצים שלום. רוב בני האדם יכריזו על זה שמעדיפים מצבי שלום על מצבי מלחמה. מה אתה מסתכל עליי ככה? המציאות מראה אחרת. כלומר, יש סתירה בין ההכרזה המודעת לבין המציאות. המציאות היא שכל הזמן יש מלחמות, קנאה ושנאה ותחרות. איך זה מוסבר? כן, כלומר, המחשבה הנאיבית שהשלום הוא טבעי, היא בוודאי לא נכונה מהמציאות. וההסבר הוא פשוט מאוד. מה המקור של המציאות לפי היהדות? אולי מישהו יודע? מאיפה באה המציאות? מעין. מי יוציא מהעין אל היש? אז הקדוש הוא הבורא. הוא הבורא. הבורא, מה פירוש המילה בורא? מי שנותן מציאות לזולתו. אז מה ההגדרה של נברא? מי שמקבל מציאות מזולתו. אם ההגדרה שלי זה להיות מקבל, אז אם אני מקבל וגם אתה מקבל, תהיה אוטומטית תחרות בינינו מי יקבל. כך שהמלחמה היא הטבעית. אם ההגדרה שלי זה להיות מקבל, אבל גם ההגדרה שלך זה שאתה מקבל. גם אני נברא, גם אתה נברא. נכון או לא? יהיו, מדברים איתך. כן, אז זאת אומרת, אני מקבל, אתה מקבל. אם כן, יש תחרות, מי יקבל? יש מספיק לכולם, נכון. מי אומר את זה? השכל. השכל אומר שיש מספיק לכולם, ולכן אין סיבה לעשות תחרות. אבל הטבע לא מכיר את זה. הטבע קודם לשכל. אם אתה לוקח נבלה ומשליך אותה לפני עדת כלבים רעבים, הם יריבו על הנבלה או לא? יריבו, למרות שיש מספיק לכולם. כי השכל חסר לכלב. אז אנחנו קודם כל בעלי טבע, אחר כך בעלי שכל. השכל הוא התגברות על הטבע. יש היררכיה בעולם של הכלבים. נכון, ברור. אבל למה הכלב החזק אוכל ראשון? כי הוא חזק. כלומר, יש פה תחרות מלכתחילה. סליחה? מה? טוב. מה? מה קרה? בדיוק. אז המלחמה הוא הדבר הטבעי. עכשיו, יותר מזה, ככל שאני יותר מודע לעצמי, הסיכוי שאלכם הוא יותר גדול. כי הרי אם אני מודע לעצמי, אני מודע לזה שאני נברא. כיוון שאני נברא, אז התחרות היא טבעית. עד שיבוא קצת שכל על גבי הנתון הטבעי. כן? נכון, נכון. אז אתה צודק שיש מלחמות אידיאולוגיות, וגם שם צריך לברר מהו המניע הנסתר. לפעמים האידיאולוגיה באה לחפות על תחרות. יש גם הדבר הזה, אבל גם אם נקבל שיש מלחמה שהיא אידיאולוגית, אז זה על רקע זה שיש בכלל מלחמה בעולם. כלומר, לא היו מלחמות אידיאולוגיות אם לא היו מלחמות. ואז אנחנו נכנסים בדיוק לנושא שהמהר"ל מדבר עליו. המלחמה ברשעים. אנחנו באים בשם הצדק, השני הוא הרשע, האם זה בסדר שאני נלחם בו? כן? זאת שאלה גדולה מאוד, אנחנו כאן דנים בזה. ואמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בר יוחאי, מותר להתגרות, כוונה להילחם, ברשעים, שנאמר, עוזבי תורה יהללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בם. תניא נמי, כלומר לא רק רבי יוחנן אמר את זה, רבי דוסתאי בר מתון אומר, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, שנאמר עוזבי תורה וגומר. ואם לחשך אדם לומר, והכתיב אל תתחר במרעים, אז מה זה אל תתחר במרעים? אל תעשה מלחמה. יש לנו פסוק שאומר שלא להילחם ברשעים. אמור לו, מה? זה השאלה איך להבין את המילה תתחר. כן, אמור לו, מי שליבו נוקפו אומר כן. אלא אל תתחר במרים, להיות כמרים. המשך הפסוק, אל תקנה בעושה עוולה. להיות כעושה עוולה. כן, כלומר, רק מי שליבו נוקפו, כי הוא מפחד שאם ילחמו ברשעים, ילחמו גם בו, כי הוא יודע שהוא רשע. ולכן הוא אומר, אסור להילחם ברשעים. אבל ליבו נוקפו. ואומר, אל יקנה לבך בחטאים, כי אם ביראת השם, כל היום. איני, מה באמת? והאמר רבי יצחק, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, אל תתגרה בו. אם כן, יש לנו פה רבי יצחק מפורש, שאסור להתגרות ברשעים. ולעוד, אלא שרואה בצריו, שנאמר, כל צוריו יפיח בהם, לא קשיא, אין זה קשה. הא במילה דשמיא, במילה דעלמא. כלומר, אם מדובר במילה דעלמא, אז תוותר. אם מדובר במילה דשמיא, אל תוותר. אי בעיתימה, הא והא במילה דשמיא, אבל הא ברשע שהשעה משחקת לו, הא ברשע שנה שעה משחקת לו. כלומר, לפעמים לא כדאי להילחם ברשע, כי זה הזמן שלו. אז הוא ינצח אותך, לא כדאי. ואי בעיתימה, הא והא ברשע שהשעה משחקת לו, ולקשיה. בצדיק גמור, בצדיק שאינו גמור. אם אתה צדיק גמור, גם בשעה שהשעה משחקת לו לרשע, אתה יכול להילחם בו, אבל אם אתה לא צדיק גמור, אל תעשה את זה. נכון. דאמר רב הונא, למה תביט בוגדים תחריש כבלה רשע צדיק ממנו? והכתיב לא יונה לצדיק כל אבן, אלא צדיק ממנו בולע. כלומר, זה צדיק שאינו גמור. אבל צדיק גמור אינו בולע. והיא בהתאם מה? כתוב כבלה רשע צדיק ממנו. כלומר, הרשע בולע, אוכל, מחסל, גומר, כסח. את הצדיק. את מי שצדיק ממנו. זאת אומרת שהוא לא צדיק באופן מוחלק, הוא רק יותר צדיק ממנו. זאת אומרת שהוא צדיק שאינו גמור. אבל צדיק גמור, אז זה כן יילחם, והיא בהתאם מה שעה משחקת לו שענה. עד כאן יכול להיות שתמיד, אם שעה משחקת לו, גם הצדיק הגמור לא יוכל להילחם. כן. האם אדם יכול להעיד על עצמו שהוא צדיק גמור? התשובה היא, כן. זה בתנאי שהוא צדיק גמור. כן, שמה? נכון. למה? מי אמר לך שהשעה משחקת להם תמיד? יש זמנים שהשעה משחקת לו. לא, לא כל הזמן, זה לא נכון. לא נכון, לפעמים שעה משחקת, לפעמים לא. עכשיו, יוצא כאן שיש פה שאלה רצינית, האם אנחנו לוקחים אחריות על הרשע העולמי או לא? בסדר? זה הדיון, זה ה... מה?
מה מובן לקחת משמעות על הרשע העולמי?
כלומר, יש רשע בעולם, אתה עושה משהו או לא? כדי לתקן את זה או לא? כן, בדיוק, תיקח אחריות, תילחם. זה הכוונה. זה מה שהתכוונתי. זה פשוט עניין של עברית. בסדר? עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, בגלל שזה ההפך של מה שישו לימד. ישו לימד שלא להילחם ברשעים. הוא אומר את זה במפורש. ואז מה יקרה? אתה לא תילחם ברשעים, אז מה יקרה? אז הם השתלטו על העולם. כן? כלומר, אבל זה בא מאיזשהו ייאוש של הנצרות מתיקון העולם. ולכן ישו אמר, תנו לקיסר את אשר לקיסר ולאלוהים את אשר לאלוהים, כשהוא התכוון לאלוהים, הרוחניות. כלומר, חיי הנשמה זה מה שחשוב, כל השאר הפוליטיקה והמלחמות וזה, תעזוב, אין מה לעשות עם זה. כן, זה מין ייאוש, זה מין השלמה עם הרשע. וכל התורה כולה היא נגד הדבר הזה, זה מה שאומר כאן, מי שליבו נוקפו אומר כן. עכשיו פה אנחנו דנים בשאלה רצינית, השאלה של הצדיק הגמור וצדיק שאינו גמור. כשאני נלחם נגד הרע, אז הכל היה מאוד פשוט אם הרע והטוב היו מובחנים היטב. למשל, אני כל כולי הטוב, האויב כל כולו הרע, אז הכל מובן. אבל יום אחד אני מגלה שיש אצלי משהו לא בסדר, ושאצל האויב הרע הזה יש גם דברים טובים. מה אני עושה במצב כזה? כן, יש בספר בראשית, וירא יעקב מאוד ויצר לו. אז וירא, הכוונה שהיה ירא, שמה יהרג? נכון, ככה רש"י מביא שם, בשם חז"ל. וירא שמה יהרג. הגיוני, אדם יוצא למלחמה, הוא ירא להרג. ויצר לו, אז ויצר לו זה משהו יותר עמוק. כלומר, זה הצרה העיקרית. ויצר לו, שמה יהרוג הוא את אחרים. מה רע בלהרוג את אחרים? לכאורה, אם האויב הוא אויב, הוא רוצה להרוג אותך, למה שלא תהרוג אותו? זאת בדיוק השאלה, כן? למה הוא לא רוצה להרוג את אחרים? בגלל שהוא לא רוצה להרוג את רבי מאיר. נכון? דיברנו על זה, נכון? רבי מאיר כתוב מפורש, שמה יהרוגו את אחרים. מי זה אחרים בנתנאים? רבי מאיר. רבי מאיר הוא נכד של נירון קיסר. נירון קיסר, צאצא של עשיו. אז יוצא שאם הוא הורג את עשיו, הוא הורג את רבי מאיר. הוא לא רוצה להרוג את רבי מאיר. עכשיו אני שואל את השאלה, מה, יעקב אבינו ידע על רבי מאיר? ודאי שלא. אלא הכוונה שהגמרא היא, הוא מכיר בצד הקדושה שיש באחרים. אנחנו יודעים שצד הקדושה שהיה בעשיו, הגנוז שם, הניצוץ הגנוז הזה, הופיע אחרי אלפי שנים בדמות התנא רבי מאיר. זה הכוונה. אבל זה אומר שיש חולשה מוסרית של הנלחם, כשהוא מבחין שיש ערכים שנמצאים דווקא אצל האויב ולא אצלו. הרי משנתו של רבי מאיר לא נמצאת אצל יעקב אבינו, היא נמצאת אצל עשיו. אז מה הוא יעשה עכשיו? כן, זה הקושי. כן, אז אצל משה לא הייתה בעיה. ויער כי אין איש. לא יצא מהאיש הזה שום דבר טוב. בסדר. אז, אבל פה הוא כן יודע שבעשיו יש משהו טוב. אז במצב כזה, האם הוא יכול להיכנס לארץ ישראל או לא? כי אם יעקב אבינו צריך להיכנס לארץ ישראל, זה כדי להקים מדינה. כדי להקים מדינה, הוא יצטרך לעשות מלחמות. יעשה מלחמות, יצטרך גם להרוג ולבטל אצל האויב ערכים שנמצאים אצלו. אז מה היה צריך יעקב אבינו לעשות? להילחם בעשיו או לא? היה צריך להילחם. ומה עם רבי מאיר? הקדוש ברוך הוא יטפל בזה. כלומר, לא כל העבודה היא עליך. כלומר, הקדוש ברוך הוא יטפל בניצות של רבי מאיר והוא יצא לפועל. מה? נכון, נכון, נכון. אז מה קרה ליעקב בשביל זה? אז מה שקרה, שבלילה יעקב נלחם. הכריחו אותו להילחם ולנצח, ואז הוא יכול לפגוש את עשיו. מאוד מעניין מה שאתה אומר, מה זה קשור לעניין שלנו? נו. זה, יש איזה דרשן שהיה עובר מעיר לעיר, והיה לו, היה לו כלב, וכל מה שהוא ידע לדבר זה על קורח. כן, 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 ברור, ברור. לא, אז חשבתי שאתה רוצה להזכיר לנו את הבדיחה הזאת, בסדר. טוב.
מה זה
קשור? מה? יפה. טוב, אז הוא זורק את המקל שלו, היי, קורח, תביא את זה בחזר. אם כבר דיברנו על קורח, טוב. עכשיו, עד כאן דברי הגמרא, בואו נקרא בפנים. באו לבאר, כי המחלוקת היא מידה מגונה מאוד, אבל לא בכל מקום היא מגונה. טוב, זה משפט מאוד מסוכן, כי כל מי שרוצה לעשות מחלוקת, יגיד, הנה, המהר"ל אמר שזה לא תמיד מגונה. כי הריב טוב עם הרשעים ועוזבי התורה, וכאשר הוא מילה דשמיה, אז יש לו להתגרות ברשע, כאשר אין השם משחקת לו, ודבר זה מבואר. זהו, קצר, נכון? טוב, בואו נמשיך. מה? אז זה מה שהגמרא אומרת לך שלא. אם כי יש התלבטות בגמרא, אם שם משחקת לו שענה או לא. בסדר? כן? כן. לא, אנחנו הולכים אחרי הרוב. לא, אנחנו הולכים אחרי הרוב. זה כלל בהלכה. הולכים אחרי הרוב. רובו רע, אני רובו טוב, אז אני יכול להילחם בו. ניצוץ לא יכול לכבוץ בהגדרה. מה? נוזמה. בפרק מי שמת, אנחנו ממשיכים בענייני השלום והמלחמה. תנו רבנן, שלושה דברים ציווה אחיתופל את בניו. זה טרגדיה שם הסיפור הזה, מה זה ציווה את בניו? זה לפני שהוא התאבד, נכון? בספר, מה? הוא אמר שכן, לא? פרק מי שמת, תנו רבנן, שלושה דברים ציווה אחיתופל את בניו. זה טרגדיה, כן? הרי מה זה, מתי הוא ציווה את בניו? לפני שהתאבד. כן? ובא בספר שמואל. אל תהיו במחלוקת, ואל תמרדו במלכות בית דוד, ויום טוב של עצרת ברור זרעו חיטים. מה? איפה שהוא נכשל, כן. הוא נכשל במחלוקת, במלכות בית דוד, אבל מה זה קשור לעצרת באמת? עצרת זה שבועות, חג השבועות. מה? תבררו ותזרעו חיטים. פירוש, כאשר יום טוב עצרת ברור, זרעו חיטים, כי אז בוודאי מצליחים החיטים. כן, או שיום הטוב של עצרת ברור לכם שזה מתי הוא צריך לחול, יכול שזה הכוונה. ויש לשאול, מה העניין אלו הדברים שציווה עליהם ביותר? כן, כלומר, הוא לא יכול היה להגיד משהו אחר. ונראה מפני קירה אחיתופל שהיה בקושרים, ובמחלוקת שהיה לו, ומה שמגיע אליו מן המחלוקת. ואין דבר גדול מזה שהיה מגיע לו דבר מגונה כמו זה שהיה חונק עצמו. ולפיכך, היה מזהיר על המחלוקת. כלומר, אין חכם כבעל הניסיון. ובוודאי, אל אחיתופל היה ראוי להזהיר על המחלוקת יותר מן האחרים, כאשר אין חכם גדול יותר מבעל ניסיון. ולפיכך אמר, אל תהיו במחלוקת, כי המחלוקת הוא דבר רע כמו שהתבאר. וכדי לחזק יותר, אמר שיהיו נזהרים וזריזים שלא יבוא סיבה לבטל השלום, שהוא דבר גדול, הנה השלום הוא מצד שלושה פנים. האחד הוא שלום בית, דהיינו עם אשתו, וזה נקרא שלום בית. השני, השלום שיש לו עם רעיו וחבריו, והוא השלום שיש לו עם עצמו. והשלישי, עם שאר בני אדם שלא במחלוקת עמהם, ודבר זה תלוי בשלום מלכות, שהוא מחזיק השלום בעם. ולכך, כנגד שלום ביתו שהוא עם אשתו אמר, יום של עצרת, ברור, זרעו, חיטים. כי עיקר ביטול שלום בית שהוא עם אשתו הוא מתוך שאין לו חיטים. וכדי אמרינן בפרק הזהב, לעולם יזהר אדם בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה בתוך ביתו אלא בשביל חיטים. שנאמר, אשם גבולך שלום, חלב חיטים יסביאך. הרי שבניית חיטים הוא שמביא לידי מחלוקת. ולהסיר סיבת המחלוקת אמר דרך רמז וחוכמה, יום טוב עצרת ברור או ברור זירו חיטים, כלומר שאז יהיה לכם חיטים ויהיה לכם שלום בית. כן, מעניין, כשרואים, יש מחלוקת בתוך הבית, והבעל והאישה צועקים אחד על השני, ויש כל מיני טענות. לפעמים זה בגלל שחסר 2,000 שקל בחשבון, זה הכל. זה מה שיש מאחורי כל זה. אבל לא אומרים את זה במפורש, אז רבים על דברים אחרים. אבל חז"ל ירדו לסוף דעתם של בני אדם, שזה בעיקר מסיבות כלכליות שיש מריבה. וכנגד השלום השני שלא יתחדש מחלוקת בין איש ובין אחיו, אמר אל תהיו במחלוקת זה עם זה. כי דבר זה נחשב כאילו הוא חולק עם עצמו, כי אחיו הוא כמותו. זה נקרא בינו לבין עצמו. ושלא יבוא לידי מחלוקת שהוא בין איש לרעהו, אמר אל תמרדו במלכות בית דוד, שהוא שלום מלכות, כלומר החברה כולה, או כמו שאמרו, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שאלמלא מורה מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. ולפיכך אמר, ואל תמרדו מלכות בית דוד, שהוא סיבה לבטל המחלוקת ולהעמיד השלום. הוא אומר, מתי טוב לזרוע חיטים? אם אתה זורע בעצרת, אז בעצם ברור שהחיטה תגדל. את החיטה תגדל, לך מה לאכול. מישהו סיפר לי שהוא הכיר משפחה במרוקו שהקדימו את הבר מצווה של איזה אחד הילדים לגיל 11. למה? כי אמרו, השנה החיטה גדלה. אז יש מה לאכול, נוכל לעשות בר מצווה. לך תדע מה יהיה עוד שנתיים. מעניין. כן, זה מושגים שקצת רחוקים מאיתנו, אבל... כן. ודווקא...
כמו עושים
בר מצווה לשני אחים ביחד. כן, כן, זה פחות הוצאות. ודווקא בדוד, כי אל דוד ניתנה המלכות, אבל שאר מלכות, מפני שאין ראוי אליו המלכות, מתחדש בזה מחלוקת. כמו שהיה אצל שאול, שלא היה ראוי לו המלכות, זה התחדש מלחמות בשביל זה. כלל הדבר, כי שלוש צוות אלו כנגד שלוש מחלוקת שהאדם צריך להרחיק ולקרב השלום. האחד שלום בית, וזו הראשון. וכנגד שלום בית אמר יום עצרת ברור זרעו חיטים כמו שהתבאר. כי החיטים גורמים שלום, שלום בית, דכתיב, אשם גולך שלום חיטים חיטים יסבאר. השני איש את אחיו, ועל זה אמר אל תהיו במחלוקת, וזהו שלום עם אחיו ועם אוהבו. השלום השלישי הוא שלום מלכות, שהוא סיבה אל השלום, אשר יש לעם, ואין איש את רעהו, ואין איש את רעהו חיים בלעו. כנגד זה אמר, ואל תמרדו מלכות בדוד, שהוא שלום מלכות, שעל ידו השלום, שאין איש את רעהו חיים בלעו. ובספרי, וישם לך, אגב, זה אומר דבר מאוד מעניין, שאלמלא המלכות, היו הורגים אחד את השני. ועם החברה. נכון. זה מעגלים קונצנטריים. ההיקף הגדול, נכון. נכון, לכן צריך שלושה דברים, שלוש עצות. והחברה. נכון, נו, אז מה הבעיה? נכון, זה שלושה דברים שונים. אתה צודק, זה שלושה דברים שונים. מה פיססנו? למה פיססנו? הוא אמר, אל תעשו מחלוקת. הוא אמר שלוש צוואות הוא נתן.
אחים זה לא זאת אחים, אחים זה מעדל...
הוא נתן שלוש צוואות. נכון? נכון. מה הבעיה? האישה זה ממש בתוך הבית. האחים זה מעגל יותר רחב. המדינה, מעגל עוד יותר רחב, מה הבעיה? אתה רוצה עוד מעגל רביעי? אתה רוצה עוד מעגל רביעי? אז תכתוב אותו, טוב. ובספרי. אגב, זה אומר שזה די פסימי הדברים האלה. זה אומר שאלמלא גורם חיצוני שקופה את השלום, אנשים היו הורגים אחד את השני. זה נכון, בסדר. אני רק אומר שזה פסימי, זה הכל. זה המציאות גם של היום. במקום שאין שלטון מרכזי, יש מאפיות. יש... טוב. איפה שאין מורה מלכות, זה נגמר שם. יש שוד, רצח, אונס, מה שאתה רוצה. ובספרי. וישם לך שלום. זה שלום מלכות בית דוד. שתראה מזה כי מלכות בית דוד הוא שלום ישראל, שהרי עליו הכתוב אומר וישם לך שלום, והוא עד על פירוש זה. שיש קשר במלכות בית דוד לבין השלום. ויראה, כי על זה אמרו בפרק הרואה, אמר רבי יוחנן, שלוש שלומות הן. אגב, מעניין, אם מסתכלים בתנ״ך, יש לנו תיאור של שתי שושלות. כלומר, מלכות ישראל, מלכות יהודה. מלכות יהודה הייתה שושלת אחת, מלכות בית דוד. אז לרוב לא הייתה מחלוקת בתוך האומה בין שתי שושלות. כלומר, בתוך השושלת עצמה, אבשלום או אדוניה או עתליה, אבל זה בתוך המלכות. לעומת זה, במלכת ישראל היו כל הזמן מלחמות אחים. מלחמות אחים משמעותיות, בגלל ששושלת אחת הייתה נגד השושלת השנייה. ויראה על זה, כי על זה אמרו בפרק הרואה, אמר רבי יוחנן, שלוש שלומות הן, נהר, ציפור וקדרה. נהר, כן, זה מדובר על חלום. אם אדם רואה בחלום נהר או ציפור או קדרה, זה סימן לשלום. נהר דכתיב, הנני נוטה אליה כנהר שלום. ציפור דכתיב, כציפורים עפות, כן יגן השם עליהם השם צבאות. קדרה דכתיב, השם תשפוט, משון שפיטת קדרה, שלום לנו. כן, למשל, הקדרה עושה שלום. היא עושה שלום בין האש לבין המים. יש בתוך הקדרה מים, מתחת לקדרה אש. אז איך נעשה שלום? הקדרה, היא עושה שלום ביניהם. ואין נראה כי בא לומר כי שלוש שלומות נמצאו בכתוב, כי אין משמע כך לשון שלוש שלומות הן. אבל פירוש זה כי שלושה מיני שלומות הן. השלום האחד הוא אשר ציווה אחיתופל, אל תמרדו במלכות בית דוד. ועל זה אמר שלום של ציפור. כי הציפור הוא פורח למעלה, ובצל כנפיו מסתופפים את אשר למטה. וזהו דומה למלך אשר תחתיו מסתופפים העם. יש להם שלום זה עם זה. ועוד אמר, כי יש עוד שלום, הוא שלום נהר. וזה כי הנהר הוא שלום וחיבור בין נהר לנהר. כי הנהר נמשך מנחל זה לנחל השני, עד שהם מתחברים כל הנחלים לאחד. וזה שאמר הכתוב, הנני נוטה אליה כנהר שלום. שלא יהיה מחלוקת והבדל בין איש לאחיו, כמו הנהרות, שמתחברים יחד. וזהו שלום השני. שלום השלישי הוא שלום קדרה. כי הקדרה יש בה תבשיל, ותבשיל מחבר את התבשיל, עד שיתערב זה בזה, עד שהם תבשיל אחד לגמרי, ודבר זה שלום איש ואישה שמתחברים יחד, עד שהם גוף אחד, כמו התבשיל הזה שנעשה בקדרה גוף אחד. וזהו השלום השלישי. אז יש פה הדרגה. שלום כפוי מבחוץ, כמו ציפור, שלום של התחברות זה לזה, כמו נהרות, ושלום של מיזוג, שזה אישה, איש ואישה, שזה הקדרה. וכל השלומות האלו ציווה אחיתופל. כי האיש החכם הוא עומד על שלמות מעלת השלום, והפך זה חסרון השלום, הדבר הרע שמגיע מזה עד שאמרו בכל מקום גדול השלום. ולפיכך אחיתופל שהיה חכם ואין חכם כבעל הניסיון, הוא אשר עמד על זה, ולכך ציווה בשעת מיתתו על השלום. מפני כי אחיתופל היה גורם מחלוקת בישראל, וחשב כי בזה יימצא שלום במותו על מה שחטא במחלוקת. ולכך היה מצווה על השלום ועל ישראל שלום, אמן כי יהי רצון. מה? זה הראשיתה של המלכות. זה הראשיתה של המלכות. זה היה הראשיתה, הראשית שלה, של המלכות. הסיפור עם אבשלום. זה עוד לא היה, זה היה המלך הראשון מבית דוד. אז זה עדיין צריך היה להתבסס. כי רק בשלמה נאמר, ותיקון מלכותו מאוד. אבל אצל דוד זה עדיין היה רופף. אפשר להבין את זה. עכשיו, גם מיוחד, היה לו סיפור עם בת שבע, היה בכל זאת איזה תיק כבד שם, שהיה צריך לחפר עליו. אז מה אני רוצה לומר? המחשבה הזאת על השלום, זה עסק בזה אחרי אחיתופל, עסק בזה חכם שני, עמנואל קאנט. אבל זה לקח לו מאז אחיתופל ועד עמנואל קאנט, עברו 2,700 שנה, משהו כזה. מה קאנט סבר? כתב ספר השלום הנצחי. שבו הוא טען שיש לו המפתח להביא שלום לעולם. מה היו שני הטיעונים שלו? הוא אמר, יש א' מאזן אימה, כי כלי הנשק ילכו ויתעצמו באופן כזה שיהיה חשש להשתמש בנשק, כי, בנשק הכבד, כשמה האויב הוא זה שישתמש בו ראשון, ואז יש מאזן אימה. ודבר נוסף, התלות הכלכלית העולמית תגרום שלא יהיה כדאי להשמיד את האויב, כי אני פוגע כלכלית בעצמי. זה, מה? זה משהו מעין זה, החיתים, כן? החיתים. יש רק בעיה אחת שמנואל קאנט לא חשב עליו, כי הוא היה גרמני מאוד מסודר, שיש בעולם אנשים שלא חושבים כמו קאנט. כלומר, יש משוגעים. והמשוגעים לא אכפת להם לפוצץ את כל המועדון יחד איתם, ולא אכפת להם שכולם יהיו רעבים, העיקר לנצח. אז זה אחד הדברים שקאנט לא חשב עליהם, אבל חוץ מזה יש איזה היגיון בדברים. כן, מה אתה אומר? אני עניתי, וואלה, אל תגיד רוח הקודש. טוב, מה? בבקשה, רגע, חבר'ה, יש עוד דקה. מה?
זה גם מה שגם
אמרנו,
בהמשך של כאן, שבעצם דמוקרטיות, לא נלחמו אחת בשנייה, אחת
טוב, פחות ב... כן, השאלה, למה דמוקרטיות לא נלחמו? זאת השאלה.
כן.
הם לא נלחמו בגלל הדברים האחים שהוא דיבר עליהם. כן, כלומר, למה גם חברה מחליטה להיות דמוקרטית? גם זה שאלה. כלומר, דמוקרטיה היא אפשרית בתנאים סוציו-אקונומיים מסוימים. לא תמיד זה אפשרי.
Okay?
בניגוד למחשבה האמריקאית, שכל אדם בעולם הוא דמוקרט אמריקאי. כן. שמה ש? איך קמה דמוקרטיה במדינת ישראל? טוב, כי הדמוקרטיה הייתה כבר בזמן המנדט. זה נכון, כלומר, היו כבר, היו כבר מוסדות של היישוב, שבעלי אופי דמוקרטי, זה הסיבה. כן, טוב, עד כאן להיום, שלום. פעם 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 פעם.